השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? מי התגעגע פה? מי התגעגע פה? אני רוצה לשמוע עם הרמת יד. סתם, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו חזרנו, זהו, בין הזמן עם אחורינו, חודש אלול לפנינו, חגים, ימים נוראים, הרבה דברים מחכים לנו בעזרת השם, רק דברים טובים. אז איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר מוכר מיקרופון, והיום נדבר על כמה וכמה דברים, כאשר נדבר על ארבעה כללים לחיים של האדם, ננסה לגעת בכמה נקודות, לראות כמה דברים אטרקטיביים, אני אשתף אתכם באיזשהו מיזם שאני רוצה להרים יחד איתכם, וקיצור, הולך להיות בו מעניין, אטרקטיבי, ורק מי ששאר עד הסוף ישמע את כל הפרטים, אז איזה מיזם, איזה לא, מה קשור לארבעה פרטים, כל זה עוד בתחום שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. טוב, בוא נלך אחורה לפני הרבה מאוד שנים, אי שם בעולם. היו היה נסיך, כמו בגדות שלהם, מה שנקרא. היו היה נסיך, נסיך באמת, גם יפה תואר, גם נעים מידות. אתה רוצה עירת שמיים? היה לו גם עירת שמיים נגיד, מה שתרצו, בקיצור, כליל השלמות. יום אחד תקפה אותו מחשפה, והיא כללה אותו, חישפה אותו והפכה אותו, לא אחר מאשר לצפרדיה. הכללה הזאת היא חלה עליו כאשר בעצם הדרך היחידה שלו לצאת מכללת הצפרדיה שחלה עליו זה רק אם תבוא נסיכה צדיקה ותנשק אותו במצח בתור צפרדיה, כן? שמן הסתם הרי זה לא יקרה, אז הכללה תחול כל ימי חייו. טוב, באותה תקופה במדינה אחרת הייתה נסיכה, נסיכה גם צדיקה, נעת מראה, נעת מעשים, הכל באמת, כלילת השלמות. רק מה, היה קשה מאוד למצוא את החתן המתאים. בכל זאת המצא זה לא כמו היום, תבין, אין הרבה עצה, זה נסיכה, אתה יודע, לא כל אחד מתאים לה, היא צריכה איזה נסיך וגם איזה נסיך, מה כל אחד, לא כולם 100% ולא כולם 100 ולא כולם אפויים ולא יודע מה. בקיצור היה קשה לה למצוא. יום אחד אותה נסיכה מגיעה לביצה, זאת התבודדות, קצת היא והשם, היא והשם. פתאום עולה מהביצה צפרדיה, ולא פחות ולא יותר אותה צפרדיה פותחת את פיה כפי האתון של בלעם ואומרת לה, שלום רבט, אני בעצם לא צפרדיה, אני נסיך. בסדר, ומתחיל להסביר לה, אני נסיך, ופשוט שאלה היא כללה, ואם מישהו באמת ייתן לי נשיקה במצח, אני אהפוך להיות חזרה לנסיך, ואני מבטיח שאני אתחתן איתך, ואנחנו נחיה באושר ואושר, ואני אדאג לכל צורכך, ויהיה לך בית נאמן בישראל, ומה שרק תרצי, כל מה שצריך לעשות זה רק לנשק את הצפרדיה הזאת במצח. טוב, מה הייתם עושים במקום הנסיכה? מנשקים או לא מנשקים? מה? זה התלבטות. בסופו של דבר, לצורך הסיפור, הנסיכה מרימה את הצפרדיה, נותן לנשיקה במצח, ווף, הופך פתאום ברגע להיות נסיך, והם מתחתנים בשעה טובה ומוצלחת, וחיים באושר ואושר, אולי עד היום הזה. מה זה קשור אלינו? אני אגיד לכם, כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו משהו, שהוא יודע בתוך תוכו, שאם הוא יעשה את זה, החיים שלו יראו אחרת. אם הוא יפסיק עם שטויות מסוימות, או שהוא יתגבר על דברים אחרים, או שהוא יעשה טוב, יירשם לאיזשהו שיעור, לא יצא לרשם אפילו, תבוא לשיעור דף היומי, הוא יתקבל איזו ישיבה, לא יצא מהבית עם השטויות. בקיצור, כל אחד מאיתנו יודע שיש משהו שבמידה והיינו עושים את זה, חיינו היו הופכים להיות טובים יותר. רק מה? זה דורש מאיתנו משהו שלא הכי קל לעשות. לא הכי נעים לעשות, מגעיל אותי לעשות, לא בא לי, קשה לי, אני אוהבת, לא יודע מה, כל מיני תירוצים מתירוצים שונים, ואנחנו נשאר או כצפרדעים או כנסיכות רווקות חס ושלום עד סוף ימינו, אם לא נעשה איזשהו מעשה שבעצם יהיה איזשהו שבירת תקרת הזכוכית מעל ראשנו. כל אחד מאיתנו נועד לגדולות, כל אחד מאיתנו יכול שיהיה לו את השנה הטובה ביותר שהייתה לו אי פעם בחיים, והאפשרות הזאת היא יום אחד בעיקר בשנה שנקרא ראש השנה. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, לא רק שהוא עשה ראש השנה וזה יום הדין, תשמע, וזה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. בראש השנה גם פוטין מצד אחד, וזלנסקי מצד שני, וביידן, ומי שאתה רק תרצה, כל אזרח בעולם, כל בן אדם, תחשבו, כולל אנחנו, ברור, נעבור לפני בורא עולם כבני מרון לתת דין וחשבון, ומה שהולך להיות שנה הבאה. תנסו לשחזר את כל מה שהיה השנה הזאת, זה לא נקבע אתמול, זה נקבע בראש השנה, שנה שעברה. אז ברוב רחמיו של הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא גילה לנו, יקיריי תקשיבו, זלנסקי ופוטין לא יודעים, הם לא יודעים שיש ראש השנה, הם לא מודעים לזה בכלל, אולי כן זלנסקי קצת, לא יודע, אבל הם לא יודעים בגדול, וכמה שכך, הם לא יודעים שהם יכולים לשנות, הם לא יודעים שיכולים להפוך את הקערה על פיה, הם לא יודעים שיש אפשרות באמת לקחת את החיים שלנו בידיים שלנו, לא רק להיות מובלים, אלא באמת מובילים. אז הקדוש ברוך הוא מצד אחד גילה לנו את ראש השנה, מצד שני גילה לנו גם איך יוצאים זכאים בדין. לא סתם אתה יודע מבחן ולא מגלה את השאלות, הוא אומר לך בדיוק על מה הולך לבדוק אותך ואיזה מצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, וכולנו יודעים כל התורה כולה, קח את השולחן ערוך, זה השאלות, זה בעצם המבחן, ותתחיל לעבור על זה. אז יש לנו גם חודש שלם לפני כן, חודש אלול, שהקדוש ברוך הוא לא סתם נתן חודש מידת הדין, חודש מאיים, לא, חודש הרחמים והסליחות. מה צריך יותר מזה? פשוט לחטוף כמה שרק אפשר יותר כדי לבוא להיות מוכנים בדין. וגם כשמגיעים מוכנים בדין, כידוע, כל כך הרבה עצות איך לזכות בדין, להעביר על המידות, הפחד ועירת שמיים מהדין עצמו, כל מיני דברים שמעצם הדברים אתה יכול כבר לצל להיות זכאי. וביום הדין עצמו, באשר הוא שם, דנים אותך איך שאתה, לא מה שהיה, לא מה שיהיה, מה שאתה מקבל לעצמך באותו רגע, ואחרי זה הסרטים את תשובה, ויום כיפור, ושמחת תורה וסוכות עוד לפני כן. זאת אומרת, הכל באים לקראתנו, רק תזיז את עצמך, רק תעשה משהו, רק תעשי משהו. ולכן, בוא ניגע בארבע נקודות חשובות מאוד. נקודה ראשונה, כלל בחיים, יקיריי, בחיים יש סבל. נקבל את זה באהבה, החיים הם קשים, אדם לעמל יולד, יש סבל פיזי, אתה רוצה לקרוא לזה כאב, לא סבל, שים את המילה סבל בצד, אין לי בעיה, אבל זה כן רעיון כזה, כאב, יש כאבים פיזיים, כאב בטן, כאב ראש, כאב, לא אכפת לי מה, טוב, אז זה חלק מהחיים. כמו שאדם מגיל מסוים מבין שבסדר, אז פה הברך, פה הגב, אז כמו שיש כאב פיזי, ככה גם יש כאב רגשי. קולנו, אז הבת עשתה לך ככה, והילד לא רוצה לישיבה, והוא כבר עושה הצגות, והחיידר, ולא מתאים לו, ולמה ככה, וואי וואי, איזה כיף, על ההתחלה, עוד לא התחלנו, רק יום ראשון, וכבר יש כבר שפע אתגרים, זאת אומרת שיש סבל בעולם, זו נקודה שצריך להבין אותה, ואני אומר את זה, כי ברגע שנבין שהכאב הוא חלק מהחיים, נבין עוד כמה יסודות חשובים, ושימו לב טוב למה שאני אומר. נכון, יש סבל בחיים, נכון שיש כאב בחיים, אבל הכאב הזה, הסבל הזה, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, אבל לא חלק בלתי נפרד מאיתנו. מה זאת אומרת? זה חלק בלתי נפרד מהחיים, אין חיים בלי כאב או סבל, אין דבר כזה. גם מי שחי בגן עדן, נקרא לזה, כמו נחום איש גמזו, או לא יודע, רב זושה מנפולי, שהם לא יודעים מה זה ייסורים. זה לא שאין להם ייסורים, ברור שיש להם ייסורים, רק הם לוקחים את הייסורים ומסתכלים לזה אחרת מאיתנו. אבל ברור שהנקודה הזאת שיש סבל בחיים זו עובדה. אבל אני חוזר, בוא נלמד לקבל את הסבל איכשהו, בוא לא נגדיל אותו, ותכף נסביר מה הכוונה, אבל מבחינתנו הכאב או הסבל זה חלק מהחיים, אבל לא חלק מעצמנו. זאת אומרת, כמו שיש לי בגד ואני זה לא הבגד, לא מתאים לי, אני יכול להוריד את הבגד, אז אני זה לא הבגד שלי, זה חלק מהחיים שצריך בגדים, אבל אני זה לא הבגד שלי. וכך נבין לגבי עצמנו. למה אני אומר את זה? מכיוון שבתוך כל אחד מאיתנו יש פוטנציאל. בפירנצה שבאיטליה ישנו פסל מאוד ידוע שנקרא דוד, יפה, מי שפיסל אותו היה מיכלאנג'לו, באמת פסל קנה מידה, תקופת הרנסנס, ביקשו ממנו ליצור פסל, אבל פסל מדויק, הכוונה היה פרופורציונלי, תווי גוף, אתה יודע, כמו שפעם היו מפסלים בתקופה ההיא, ממש עם השרירים האלה והשרירים האלה, משהו מאוד מדויק, לא אבסטרקטיס, זה היה איזה גוש, ואתה אומר, אני רואה פה עכשיו אונייה, לא, זה צריך ממש להיות מדויק. הוא לקח גוש של שיש, תמין שיש זה משהו שמאוד קשה לפסל בו, והוציא יצירת מופת לפי, אתה יודע, הדעות של המבינים. זה גובה של 517 סנטימטר, זאת אומרת 5 מטרים גובה של פסל. עכשיו ששאלו אותו איך עשית כזה דבר באמת חזק וברוך, אז הוא אמר שהוא הצליח לראות את הפסל המושלם בתוך השיש הגולמי. עוד פעם, הוא הצליח לראות את הפסל המושלם, את התמונה הסופית, נקרא לזה ככה, בתוך החלק הגולמי של השיש. וכל מה שהוא היה צריך לעשות זה רק להסיר את כל הפסולת מסביב, ושתישאר התמונה המושלמת. עבורנו זה אותו דבר. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש שלמות. שלמות שזה נשמה אלוקית עבורנו. שאלוקים נפח באפנו, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להסיר את הלכלוך שנדבק מאיתנו מהגוף, מהשטויות, מהדברים, מהתאוות, מהיצרים וכדומה. אז צריך כן לדעת איך להסיר את זה נכון. בואו ניגע בכמה נקודות, סתם כמה טיפים. כמובן שאנשים יאתגרו אותנו, ואנשים יאתגרו אותנו כדי להסיר מאיתנו פסולת. אנחנו לא יכולים להסיר אותה לבד, אלא אם כן נלמד מוסר, וניקח, נקבל ביקורת, וננסה לראות איך אני מסיר את זה לבד. אבל אם לא, בורא עולם ישלח לנו שליחים. וכשאלוקים שולח שליחים, האנשים הללו, הם יאתגרו אותנו. הם יאתגרו אותנו לנסות לראות איך אנחנו מעבירים על המידות, איך אנחנו מבטרים, איך אנחנו לומדים לקבל אנשים גם אם לא מושלמים. היהודי שהגיע לרבי מלובביץ', מי שסיפר את הסיפור היה אח שלו, הרב משה ברסקי. הוא אמר שהיה לו אח מבוגר, הוא יותר מבוגר ממנו, קראו לו הרב שלום בר. אז בתור בחור, הוא היה בחור חבדניק, והוא לא התחתן. לקח לו יחסית הרבה זמן בשידוכים. אתה יודע, כבר נהיה אלתר בוחר, ובכל זאת, כל בחורה שהוא יצא, לא יודע, היה משהו שהפריע לו בה. עכשיו הוא היה כותב, הם כותבים, אז חסידות חבד הייתה יותר קטנה מהיום, והרב היה יותר נגיש. אז שולח לו מכתבים. כל פעם. עכשיו הרבי מלובביץ' לא היה נוהג לחתוך, כאילו כן, לא, זה החלטה של הבן אדם, אבל כן היה עוזר לבן אדם לראות יותר בצורה בהירה את הסיטואציה, ושיחליט לבד. באותה תקופה, ילדים, אנשים שהיה להם יום הולדת, יכלו להיכנס לדבר שנקרא יחידוס עם הרבי. להיכנס להיות בפגישה עם הרב לבד. טוב, אז הגיע יום הולדת של שלומבר, אותו בחור מבוגר, שהיה גם ככה שולח לרב מכתבים על שידוכים וכדומה, והוא נכנס לרב. נכנס לרב, הכין פתק שהוא בעצם מסביר לו על הפגישת שידוכים האחרונה, שהייתה לו יתרונות, חסרונות, הבחורה, ושולח קצת הרב. שולח קצת הרב. ואז הרב בעצם מיישיר מבט לבחור ואומר לו, אתה כבר הרבה זמן כותב לי בעניינים האלה. אתה צריך להבין שאדם אינו מחשב. תקשיבו טוב, אדם אינו מחשב. מה הכוונה? מחשב, אתה יודע, אתה לוחץ על כפתור, אתה מצפה שהוא יפתח, המחשב אמור לעבוד. ואם הוא לא עובד, נו, מה קורה? נו, נכון? אתה מתעצבן. המחשב אמור לעבוד מהר, לעבוד כמו שצריך, ואם משהו כביכול לא הולך בקצב שלך, או לא מתפקד כמו שאתה ציפית, אתה מתרעם. למה? כי מחשב הוא מחשב, הוא אמור לתפקד, רבותיי. יופי. האדם, אמר לו הרב, הוא לא מחשב. בשני היבטים, היבט ראשון, אתה יכול לצפות לה מאדם שיהיה מושלם. ממחשב, אתה רוצה לצפה שיהיה מושלם, שהחברה תשפר אותו, תדייק אותו, עד שיצא מוצר הכי מושלם בעולם. אדם הוא לא מחשב. וכמו שכבודו, סליחה שאני גם אומר לעצמנו פה, כן? כבודנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם, נכון? כך גם הזולת לא מושלם. איזה הפתעה, וואו. אז לצורך העניין, הנקודה זאת נקודה מאוד חשובה. אדם הוא לא מחשב. ואם אתה תחכה לאיזה מישהו מושלם או מישהי מושלמת, אז אני אומר לך כבר, אתה כן, תלך לחתונות של הנכדים של החברים שלך. ולכן ברגע שהוא שמע את זה, הוא יצא ממנו, ובאמת האישה, הבחורה אחרי זה שהוא נפגש, כבר התחתן איתה, והיום כבר חיים באושר ואושר למעלה מ-40 שנה. עבורנו הסיפור, אדם הוא לא מחשב. ולכן הנקודה עוד שיש סבל בעולם, זה ברור שזה חלק מהחיים וחלק בלתי נפרד מהחיים, אבל הנקודה השנייה היא, בוא לא נוסיף סבל מיותר על חיינו. יקיריי, נא לבדוק. אתם סובלים ממשהו, אני מבין. כואב לכם משהו, אני מבין. תנסו לבדוק, מה מבין הסבל שאתם סובלים הוא החלק שלכם, ומה הוא החלק של אלוקים? מה זאת אומרת? יש חלק שהוא של אלוקים. אלוקים נתן לנו אתגר מסוים. בסדר? אם זה בריאותי, אם זה נפשי, אם זה רגשי, אם זה משפחתי, יש לנו אתגר. זה החלק של אלוקים, ועל זה נאמר שאלוקים לא יעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד לו בו, לפום גם לשכנע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, כמו הגמל שמשים עליו רק מסע שהוא מסוגל לסחוב, כך אלוקים בודק כל אחד מאיתנו. אז זה הנטו של אלוקים. עכשיו, נא לבדוק מה מתוך הסבל שאתם סובלים הוא של אלוקים, ומהו החלק שלכם. אז זאת אומרת, אנחנו לפעמים מוסיפים סתם סבל. מה הכוונה? סתם דוגמה, דאגות. אוקיי? אדם עכשיו מתלבט, אני אתקבל לישיבה, לא אתקבל לישיבה, לא יודע, אני בתקופת ניסיון הרב. אין לי בעיה, זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא, אבל אם אתה עכשיו דואג וחושב ולא ישן בלילה, זה כבר שלך, אלוקים לא קשור על זה. אני בתקופת שידוחים, היא תגיד כן, לא תגיד כן, תגיד לא, מה? זה מאלוקים, אין לי בעיה. אבל עכשיו לדאוג ולחשוש ומה יהיה, ואם לא תרצה אותי, איך אני אסתדר? זה חלק שלך. תנסו לנפות מה החלק של אלוקים, ועם זה נתמודד, ועל זה דיברנו בחלק הראשון, שיש סבל בחיים, בסדר, קבלים את זה באהבה, השגחה פרטית, נהדר. אבל בוא לא נוסיף סבל. ובעיקר, אומר, הסבל שאלוקים נותן, אז זה גזרה שאנחנו צריכים להבין, שברור שאנחנו גם, על זה נאמר, שמחנו כי מות עיניתנו. לא זוכרים, דיברנו על זה, אבל בקצרה, הרי לאה ורחל, שתיהן היו בנות 21 שמתחתנו. כן? 21. למה? הם היו רתאומות, והם התחתנו עם יעקב, שתיהן בהפרש של שבוע. מה הכוונה? יעקב הרי עובד בשביל רחל 7 שנים. 7 שנים הוא עובד בשביל רחל. ובתום ה7 שנים, אופ! הרי לבן מחליף והוא מתחתן עם לאה. טוב, בלגן, עניינים, נהדר. אבל עכשיו, כמה זמן הוא חיכה בשביל רחל עוד פעם? לא 7 שנים. הוא עבד בשביל ה7 שנים, אין לי בעיה. אבל הוא התחתן לאחר שבוע. בסדר? אחרי ה7 ברוכס של לאה, יעקב מתחתן עם רחל. עכשיו, אז שתיהן היו בנות 21 שמתחתנו. שתיהן תאומות בדיוק כמו יעקב ועשיו. שהם תאומים, אבל לא אחד אחרי השני, זאת אומרת אחד אחרי השני, אבל לא בתור, הבנתם? בקיצור, רחל נפטרה בגיל 37, לעומתה לאה בגיל 44. למה? למה ההבדל? רוצים להגיד חז"ל כך, תקשיבו טוב. שהרי כאשר יעקב אבינו הגיע לביתו של לבן ועבד 7 שנים בשביל רחל, אז ללאה היה צער גדול. למה? כי תחשוב, היא רואה את החתן של רחל, היא לא יודעת שהוא התחתן איתה בסוף, היא לא יודעת שאבא שלה יחליף ביניהם, היא לא יודעת, אז זה צער מאוד גדול. בואו נהיה אמיתיים, גם לאה היא בן אדם, נכון? ולראות את החתן המיועד לרחל, ורק לחשוב שהחתן המיועד עבורה זה עשיו, אז לא יודע, זה צער נורא גדול, זה צער נטו גדול גדול גדול. אבל בסופו של דבר היא מתחתנת גם עם יעקב, ושתיהן מתחתנות, ובשלב מסוים את הצער הזה שנגרם לה בעל כורחה, זאת אומרת שכביכול היא, יעקב עבד בשביל רחל, לא בשבילה, אז רחל נפטרה בגיל 37. בא בורא עולם וכביכול אומר ללאה, אותן 7 שנים שסבלת, אני הולך לפצות אותך. את הולכת להיות עם יעקב לבד, לבד. ולכן לאה חיה עד גיל 44 ורחל עד גיל 37. הבדל 7 שנים. השבע שנים שלאה הצטערה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא צייר אותה. זה לא בכוונה, אבל ברעיון של יעקב שנמצא בבית שלהם, שמחנו כי מות עיניתנו, על כל סבל שאלוקים נתן לנו כחלק מה שנקצב לנו, על זה אלוקים יצ'פר אותנו. לכן לא להתרגש, סובלים עכשיו, זה כמו השקעה בבנק, אנחנו שמים כסף בבנק, אבל אחרי זה אנחנו נוכל ליהנות מהפירות, מצדים מהריבית המותרת וריבית דרבי ריבית, בסדר? או השקעות, איך שתרצו. אבל סבל שאנחנו מוסיפים, דרך הלאה הייתה הולכת מצוברחת כל הזמן, למה דווקא אני עצבים, על זה לא כאילו צריך לצ'פר אותה, מה שנקרא, זה את עשית לעצמך. לכן, נא לבדוק מה מהסבל שאנחנו סובלים שלנו, מה הסבל שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו גורמים לעצמנו. כמה נקודות למחשבה, למשל סתם כדוגמה, אנחנו גורמים לעצמנו סבל בגלל אנשים אחרים שאנחנו גורמים לעצמנו, עשו לנו בכוונה, הם דווקא התכוונו. תזכרו, בכל ויכוח יש 3 צדדים. תקשיבו לי טוב. תמיד חושבים, כל ויכוח שני צדדים. לא, בכל ויכוח שלושה צדדים, לא שניים. הצד שלך, הצד של השני, והצד הנכון. שבדרך כלל זה לא הצד נטו שלך, זה לא הצד נטו של השני, זה בדרך כלל משהו כפשרה ביניכם. אף צד הוא לא נטו אשם, מה שנקרא. תמיד לכל אחד מתנו שלו, יש לנו אחוזים, נקרא לזה ככה, אחוזים תרתי משמע, גם אחוזים משון, אתה יודע, 17% כמו מעם, מתנו שנקרא, אנחנו אחוזים, אנחנו אוחזים במחלוקת, אז תדע לך שיש שלושה צדדים לכל ויכוח. אם אתה תתעקש על הצד שלך, אתה הולך להתאכזב, אתה הולך לסבול סתם. לכן נא לבדוק מה מהסבל שאנחנו סובלים הוא סבל נטו שנגזר מהקדוש ברוך הוא, וזה נקבל באהבה, באמונה, ונשחרר, כי הסבל הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, למדנו, אבל לא חלק בלתי נפרד מאיתנו. אפשר לשים אותו בצד, לשים אותו בפרופורציות המתאימות ולהמשיך בחיים. עוד טיפ אני אומר לכם, תנסו להישאר קרירים בזמן שאחרים מתחממים. עוד פעם, תנסו להישאר קרירים בזמן שאחרים מתחממים. הכוונה, הרבה פעמים אנחנו נמשכים אחרי אנשים אחרים. אם מישהו מתחמם, מתעצבן, הילדים אין כוח להם, הם לא רוצים ללכת לתלמוד תורה, לא רוצים, ואז אנחנו מתעצבנים יחד איתם. תפסיק כבר, תפסיק כבר, דיברנו על זה. יופי, בוא ננסה להישאר קרירים בזמן שאחרים מתחממים. נקודה שלישית, תתייחסו לכל בן אדם כמו שהייתם מתייחסים לאיזשהו קרוב עשיר שלכם, שאתם מצפים שהוא יזכיר אתכם בצוואה שלו. עוד פעם, לאט לאט. תנסו להתייחס לכל בן אדם כמו שהייתם מתייחסים לאיזשהו קרוב עשיר שלכם, ונגיד, ויש לכם איזה טייקון קרוב, והוא כבר, אתה יודע, בגיל כזה שכותבים צוואות, ועכשיו אתה רוצה שהוא יכתוב אותך בצוואה שלך, שלו, שלך זה לא יעזור, שלו, עם נתח מכובד, איך אתה מתייחס אליו? תכף יש לך איזה דוד ערירי, אין לו ילדים, אין לו אף אחד, לא התחתן, והוא כבר הגיע לגיל מופלג. הרי אתה תייחס אליו מאוד יפה, נכון? סחר, למה לא? תחשוב, הוא יזכיר אותך, יש לו טייקון, יש לו 17,000 בתים נדלן בכל העולם. נו, אם אתה תהיה נחמד אליו, תעזור לו, תבוא לקראתו, תקשיב לסיפורים שלו, לא יודע מה שהוא רוצה. תסכים איתי שאתה תתנהג אליו מאוד יפה עם חיוך כל פעם שתראה אותו. נו, אז בוא נתייחס לכל בן אדם כמו שהיינו מתייחסים לאיזשהו קרוב עשיר שלנו, שאנחנו חפצים, לא רק בעיקרו, אלא ביקר שיש לו. זאת אומרת, שיזכיר אותנו בצוואה שלו. והדבר השלישי, שאנחנו מדברים על דבר ראשון, אמרנו שיש סבל בעולם, כלל ראשון. כלל שני, בואו ננסה לראות איזה סבל מיותר, אני מדגיש מיותר, אנחנו גורמים לעצמנו. והדבר השלישי והרביעי, שהם שני כללים מאוד חשובים לחיים, את זה נלמד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בתכנית שלנו, כאשר אנחנו מדברים היום על ארבעה דברים שכדאי שנפנים אותם, והתחלנו עם אותו נסיך שהפך להיות צפרדע, אותה נסיכה שהתלבטה, אולי אני כן, לא, לא, כן. כל אחד מאיתנו יש לנו לפעמים אתגרים מסוימים שאנחנו צריכים לשבור איזשהו תקרת זכוכית או להפשיר את הקרח, פשוט לקפוץ למים ולעשות את מה שצריך. הבעיה שאנחנו דוחים ואתה יודע ובעזרת השם, אבל יש זמנים מסוגלים, ואחד מהזמנים המסוגלים כמובן זה ראש השנה. אבל אי אפשר להגיע לראש השנה ככה פתאום, שלום, הגענו. צריך חודש שלם לפני, וכל יום בחודש אלול זה עולם בפני עצמו, ולא לפספס רגע באלול של הזדמנויות, שעכשיו י' ג' מכילים, י' ג' נהרות של הפרסמו, זה אחרי 120, אבל י' ג' מידות של רחמים שעכשיו פתוחות בשמיים, רק כדי לקבל את התשובה שלנו, לקבל את האירועי תשובה שלנו, את המעשים הטובים שלנו. כמה זכות זה יכול ללמד על עם ישראל, עוד זכות ועוד זכות. לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי, חציו חייב. כולם מכירים את זה, ועשינו מצווה אחת, ייתנו את עצמנו ואת כל העולם כולו לקו זכות. מי יודע מה הולכת להיות השנה הבאה, הכל תלוי במעשים שלנו. אז אמרנו ארבעה דברים אנחנו רוצים ללמוד היום שיעזרו לנו קצת לראות את הדברים יותר נכון, נקודה ראשונה אמרנו שיש סבל בחיים, אין מה לעשות, כולם מתמודדים. אמר לי פעם מישהו דבר יפה, עברנו באיזושהי שכונת יוקרה, לא משנה לנו שזה חוג בית שם, ואז הוא אמר לי, פנגר, אתה רואה את הבית הזה? תסתכל על הבית הזה. באמת, אני אומר לכם, בית אחוזה, אחוזה, זה לא במושגים של ארץ ישראל לכאורה, באמת, נראה לך, והוא אומר לי, תסתכל טוב על הבית הזה, אה? אף אחד הרי לא יודע באמת מה קורה בתוך הבית הזה, אה? אתה יכול לראות את הגדר, אתה יכול לראות את המכוניות, אתה יכול את הבריכת שחייה, אפילו את הדקלים, את המגרש טן, מה שתרצה, אבל אף אחד לא יכול לעלות על דעתו מה קורה באמת בתוך הבית. המצב של השלום בית, המצב הבריאותי, המצב של הילדים, היחס הורים וילדים, כל אחד בפני עצמו, אף אחד לא יכול לדמיין. וזה אני מכם הניסיון של כל אחד מאיתנו. תמיד נראה שהדשא של השכן ירוק יותר, והזוג הזה כיף לו, והילדים האלה מוצלחים יותר, ואיך הם מתחילים ללמוד, ובין הזמן ישבו למדו, ורק הילדים שלנו איזה קושי כמון בבוקר. כל מיני דברים שחווינו. ובין הזמנים, עכשיו חוזרים לשגרה, פותחים דף חדש, אז יש סבל בעולם, לא קרה כלום. אבל בשלב השני אמרנו, בוא נבדוק שאנחנו לא מוסיפים סבל מיותר. סבל מיותר נגרם על ידינו. למה זה קורה לי? אוף, למה דווקא אני עצבים? למה הוא אמר לי ככה? כל התוספות הללו, יקירה, הם לא במקום, הם לא מועילות לאף אחד, ופה נדרש באמת ניהול רגשי נכון. אז כמה שיום שלישי אנחנו מתחילים את הסדנאות שלנו ביום שלישי ויום רביעי, שני קורסים שנפתחים, אז אני חייב לציין, מי שרוצה ללמוד איך לנהל את הרגשות שלו נכון לעצמו, אם זה חרדות, אם זה עושר מצד שני, להרגיש סיפוק וערך עצמי גבוה, או מצד שני לצאת מקום לפלונטרים של מחשבות כפייתיות או משקעי עבר, אז זה הקורסים שלנו, טלפון 1, כוכבית 8268. שלא תגידו שלא אמרתי, אנחנו מתחילים עכשיו, קורסים הבאים רק אחרי החגים, אז יום שלישי ורביעי נפתחים הקורסים, כוכבית 8268. תכף נספר לך על המיזם שאנחנו נדבר, כבר זה לקראת סוף התוכנית, כי אנחנו צריכים להתקדם. אז עכשיו אנחנו מדברים על הדבר השלישי. הדבר השלישי זה לאמץ את המושג של ארעיות. יקיריי, הכל חולף בחיים, תדעו לכם. הכל בתנועה כל הזמן. לא רק שבעזרת השם נגיע לחג סוכות, וזה יהיה חג השמחה ושמחת. נהדר, יש לנו עוד זמן, צריכים לעבור ימים נוראים. חבר'ה, לא קופצים של השמחה. אז אנחנו צריכים להבין שזה סוד השמחה, ובכלל לזכור שהכל הרעי לטוב או למוטב. מה הכוונה? גם הדברים הטובים חולפים. אם אנחנו לא ננצל את אלול כמו שצריך, הוא יחלוף. אם לא ננצל את ראש השנה כמו שצריך, זה יחלוף. אז גם הדברים הטובים חולפים, הם הרעים, וזו נקודה מאוד חשובה לזכור, לנצל כמה שרק אפשר לחטוף. מצד שני, גם הדברים השליליים חולפים, יקיריי. בתנאי שתתנו להם לחלוף, כן? אבל ברור שגם הדברים הלא טובים חולפים. אל תתקעו בעבר, אל תיכנסו לאיזושהי משבצת של מחלוקת, של איך עשו לי ולמה אמרו, בסדר, בואו נתקדם. הרי חזל אומרים שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות. יש פה יסוד מאוד חשוב. מה זה כשם שפרצופיהם שונים? הרי בינינו, אף אחד מאיתנו לא מתעצבן על כך שהפרצוף של השני שונה, נכון? אתה לא, סצבים, למה הפרצוף שלו שונה משלי? איך זה יכול להיות? תראה, כולה פה פרצופים שונים, זה לא נתפס הדבר הזה, נכון? אתה לא מתעצבן מזה, נכון? למה? כי אתה מבין, פרצופיהם שונים, נקודה. אז באותה מידה שאתה לא מתעצבן מהפרצופים השונים של אנשים אחרים, כך דעותיהן שונות. באותה מידה אין לך מה להתעצבן, אין לך מה להתרעם על כך שהדעות גם של הילדים שונים. מה אתה רוצה? זה העולם. כל עוד שהם ילדים קטנים ומתבטלים לדעותיך, חזק וברוך. אבל בשלב מסוים אין מצב כזה. כל אחד מאיתנו חושב אחרת, כל אחד מאיתנו רואה אחרת. לפעמים אנחנו סתם דנים אנשים לכף חובה, כאשר בוודאי יכולנו לדון לכף זכות. אתם יודעים שבירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק קדוש לברכה, אותו רבה של ירושלים, היה לו רב. והרב שלו קראו לו רבי אברהם חיים שג. או שאג, לא מזה, זה השם המקורי, אבל רבי אברהם שאג. מה זאת אומרת? זכר צדיק קדוש לברכה, קבור בהר הזיתים, כידוע, אחד מהצדיקים, אחד מהתלמידי הערכת המסופר. ביום אחד הגיע לארץ אישה מבוגרת, וביקשה לפגוש נכד של רבי אברהם שאג. כידים כבר היו כאן מבוגרים, או שכם נפטרו. היא באה להיפגש פה עם נכד של רבי אברהם שג. כאשר האישה הזאת נפגשה, היא אמרה, אתה נכד, אני רוצה שתיקח אותי לקבר של, של סבך. אז שואלת למה? אז היא אמרה שאימא שלה, אימא שלה, הייתה עובדת בבית של רבי אברהם שג. מה הכוונה? המציאות הייתה שרבי אברהם שג היה לו גם גמח כזה, גמח של הלוואות, אז היו נתנו גם פיקדונות, ויום אחד הוא ישב ולמד, ובשלב מסוים הגיע מישהו ונתן לו פיקדון. מרוב השקיעות בלימוד, הוא שם את המעטפה באחד הספרים. הוא לא שם, הוא בדרך כלל זה באיזו מגירה. ושכח מזה, שכח מזה. בשלב מסוים מגיע בעל הפיקדון, אפשר את הפיקדון, אומר לו, לא נתת לי, כן נתתי לך וכן הלאה, אז הוא חשד. יש לו עוזרת, יש לו עובדת. היא היחידה שנמצאת בבית, חוץ ממנו. אז כנראה שהיא לקחה. אז הוא לא רצה לבייש אותה, הוא לא רצה עכשיו לעשות בלגן, הוא לא רצה... אז הוא שילן את הסכום מעצמו, וזה היה סכום מאוד מאוד גדול. אבל בתוך תוכו של הרע, בלב, הוא חשד באישה הזאת. ועברה תקופה, ועברו הימים והחודשים, ובשלב מסוים הגיע פסח ועשו ניקיון פסח, וכידוע, הוא מוצא את המעטפה. נהדר. ואז הוא מבין שהוא סתם חשד באותה אישה. היא כבר לא עבדה אצלו. אז הוא טרח וקרא לה לבוא אליו. למה? כי בסופו של דבר הוא שילם את הפיקדון במקומה. כדי שלא יהיה ביזיון וכלל, אז הוא שילם. אבל בכל זאת היה לו הקפדה בלב. כנראה. אז הוא קרא לה, והוא אמר לה, תקשיבי, סיפר לה את כל הסיפור, ואני חשדתי בך בחינם, ואני רוצה לבקש ממך מחילה. הוא לא אמר עליה שום דבר, הוא לא ביזה אותה, לא הוציא לה שם רע. הוא נתן מעצמו את הכסף. בכל זאת הוא מרגיש שבתוך תוכה היה לו הרהורים שליליים על אותה אישה. הוא מבקש ממנה מחילה, מחילה, מחילה. והוא אמר לה, תגידי לי כל מה שאת רוצה, אני רוצה לתת לך כדי לפייס אותך. אבל לא, לא פגעת בי, היא אומרת, בכל זאת, מה את צריכה? אז היא אמרה, שאני אישה מבוגרת ואין לי עדיין ילדים, לא זכיתי לילדים. הוא מברך אותה לילדים, והאישה שהגיעה לארץ אומרת, אני הבת שלה, הבת היחידה, ובאתי להודות, רב, על הקבר שלו, אתה יודע, על הזכות, על מה, על מחשבה, שמה, אתה מבין? אז אנחנו צריכים להתחזק בדברים האלה ולדעת שהכל הרעי, בסופו של דבר האמת יוצאת לאור. ולכן הנקודה הרביעית והאחרונה היא פשוט לעלות על מסלול של עשייה. יש סבל בחיים, לא להוסיף סבל מיותר, הכל הרעי, ולעלות על מסלול של עשייה. הגענו לחודש אלול, כל אחד מאיתנו צריך לעשות מעשה. וזה המיזם שאני אתחיל לדבר איתכם היום, ואני אנדנד לכם אותו הרבה, אבל בקצרה, שימו לב טוב. מי שמכיר אותי כבר יודע שעשינו את זה כבר לפני כמה שנים, לפני בערך 3-4 שנים, לא זוכר אני מתי, אתה יודע, עברתי לספר הקבלות של הסבא מכלם לקראת ימים נוראים. שם הוא כותב שבישיבה שלו, בתלמוד תורה של כלם, הם קיבלו לעצמם קבלה שנקראת עשירי קודש. זאת אומרת, כל 10 ימים, כמו שאדם צריך לעשר כסף, יש עניין לעשר זמן. ואם מראש השנה סופרים 10 ימים ויוצא יום כיפור, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא קידש את היום העשירי, ככה גם אנחנו מראש השנה סופרים 10 ימים, בואו נתחיל ביום כיפור, כי יום כיפור כזה כבר קודש, וכל 10 ימים אנחנו עושים את היום העשירי, עשירי קודש. עושים בו משהו מיוחד. של אקסטרה, נקרא לזה ככה. לא חייבים את כל היום להקדיש לדברים, לא, זה אולי זה רמה גבוהה. אבל נדבר אפילו על משהו שאנחנו דוחים אותו. עזרה בבית, התנדבות, משהו שאנחנו רוצים בעשירי קודש לעשות אקסטרה. ועל אקסטרה מקבלים אקסטרה. אז אני עושה את זה לעצמי כבר הרבה מאוד זמן בלי נדר, וסתם אני אומר לכם מהשכלה כללית, מחר זה עשירי קודש, אני מספר מראש השנה תמיד, כן? אז מחר זה עשירי קודש, אז מחר אני אספר לכם מה אני הולך לעשות בלי נדר, וגם אתם תחשבו לעצמכם, כי הרי זה לא רק שפנגר יעשה משהו, הוא יספר לכם מה הוא עושה, חזק וברוך. המטרה היא שכולנו נעשה, ובשלב מסוים תחשבו שמעט מעט אור דוחה הרבה מן החושך. אנחנו הולכים לעשות פה משהו ענק, שכל אחד מאיתנו במקום שלו יעשה משהו קטן או גדול עבור השני, שהוא לא התכוון, כן התכוון לעשות, אבל בכל זאת הוא עושה, יש לך הזדמנות. אנחנו נשתף את הדברים בינינו, וככה נוכל להתחזק כולנו בפרויקט של עשרי קודש. אחרי זה אנחנו נעשה את זה יותר עם ארגונים ועמותות, חכו לספר לכם בלי נדר, כדי שנוכל לעשות באמת משהו שהוא יוסיף זכויות לנו, לעם ישראל ולכל העולם כולו. אז עד כאן היום, יקיריי, בואו נסכם את מה שדיברנו. יש סבל בעולם, בואו לא נוסיף סבל מיותר. בואו נבין שהכל הרעי נעלה על מסלול של עשייה, כי זה העיקר. מעשים, מעשים ומעשים. אז אתה הולך עכשיו לכולל, בוא תלמד יותר ברצינות. שעה ראשונה תעני דיבור. בוא נתחזק בשמירת הלשון. בא לך לדבר לשון רע, משהו עסיסי, לא, כל החוסם פי, ואפילו פעם אחת זוכר לאור הגנוז. ואם אתם רוצים לנהל את הרגשות יותר נכון, ואתם לא מצליחים לבד, מתחילים הקורסים ביום שלישי רביעי, כוכבית 8268. נשמח לראות את כולכם. עד כאן להיום. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי. תודה רבה לכם, ונתראה ונשתמע בעזרת השם. מחר, יום טוב, כל טוב, שבוע טוב.